טוב, אנחנו עוסקים בניתוח מושגי, ואני רוצה עכשיו לעבור לסדרה, זאת אומרת, דיברתי בה כמה פעמים האחרונות על הבנייה מושגית מול צד שווה, את זה סיימנו. אני רוצה עכשיו לחזור לשלוש דוגמאות של ניתוחים מושגיים, שיש קשר ביניהם, שהם יעסקו בעולם המשפטי, בהלכה ובכלל. ושוב, נדמה לי שפתרון, נוכל לראות פה שפתרון להרבה מאוד קשיים שעולים בשלושת הדברים האלה, נעוץ בהגדרה טובה של המושגים, בניתוח של המושגים. ואני מתכוון להתחיל בהגדרת המושג משפט, בעצם, מה זה משפט, מה זה החלק המשפטי של ההלכה ומה זה משפט בכלל. אחר כך להגדיר את המושג הלוואה, שכמו שנראה הוא שייך למשפט, אבל הוא בכל זאת קצת חריג שם, ואחרי זה אני אדבר על המושג כסף. שלושה מושגים שאנחנו עושים בהם הרבה מאוד שימוש, ולא, אני חושב שלא תמיד מגדירים את זה עד הסוף, ולכן מתעוררים כל מיני קשיים, כמו שאנחנו נראה, שניתוח מושגי יכול לפתור אותם. אני אתחיל קצת עם המושג משפט. ואני רוצה אולי להתחיל, דיברתי על זה בעבר, אני כבר לא זוכר באיזה הקשר, אבל זה, דיברתי על זה מתישהו. אני רוצה אולי להתחיל מהמסגרת של הדיון. יש בהלכה יש כל מיני חלוקות שלה לנושאים. אפשר לראות, ברמב״ם יש כל מיני ספרים, הפלאה, דעות, ספר המדע, סליחה, זמנים, קורבנות וכדומה. זה חלוקה של ההלכה, חלוקה נושאית של ההלכה. החלוקה הזאת בעצם כבר נעוצה פחות או יותר ב משנה ובגמרא, כי גם שם החלוקה של המסכתות היא חלוקה פחות או יותר לפי נושאים, כשכמובן בתוך המסכת יש קשרים אסוציאטיביים בין החלקים שלה, אבל עדיין החלוקה בגדול של המסכתות היא חלוקה לפי התכנים, לפי הנושאים. לא הרבה אנשים, ואני אעשה פה לא הרבה אנשים מודעים למשמעות של החלוקה שחידש אותה הטור וממשיך אותה השולחן ערוך, החלוקה ארבע קטגוריות של ההלכה, או של משפט, אבן העזר, אור החיים ויורה דעה. לכאורה, זאת בעצם עוד פעם חלוקה תוכנית, כן? כשמסתכלים על על ההלכות שבונות את ארבעת החלקים האלה, זה חלוקה תוכנית. אלא שעל גבי החלוקה התוכנית, אני כמו ברמב״ם, שיש את כל ה-14 הספרים שלו, אבל על גבי החלוקה התוכנית, יש איזושהי חלוקת על לארבע קטגוריות, שבתוך כל קטגוריה כזאת יש הרבה מאוד תכנים ששייכים לאותה קטגוריה. גם ברמב״ם החלוקה היא חלוקה נקרא לזה סוגים ומינים, בשתי רמות, היררכיה של שתי רמות. יש את הספרים, 14 הספרים, ובכל ספר של הרמב״ם יש כמובן חלוקה פנימית. בתוך ספר זמנים יש את הלכות שבת, יש את הלכות יום טוב, הלכות פסח, כל מיני דברים מהסוג הזה. לולב, סוכה ולולב. אז יש חלוקה ל-14 ספרים, שזה כאילו הקטגוריות הגדולות, והחלוקה לקבצי הלכות מסוימים בתוך הספרים. אבל נדמה לי שאצל הרמב״ם אין הבדל משמעותי בין החלוקה הראשונה לשנייה. הוא בסך הכל מאגד אוסף של תכנים דומים ומכניס אותם תחת כותרת כללית. לעומת זאת בשולחן ערוך יש חלוקה שהיא חלוקה לקטגוריות של ההלכה. את זה אין ברמב״ם, לא באופן הפשוט לפחות. זה לא שורה נאור, זה טור, כמו שאמרתי. הטור בעצם חילק את ההלכה לארבעת הקטגוריות האלה, ושם הוא מדבר על אור החיים, אבן העזר, יורה דעה וחושן משפט. עכשיו, לכאורה, במבט ראשוני, גם זה בסך הכל קטגוריות שהן מורכבות מתכנים דומים, מה ששייך לאור החיים, זה כל ההלכות שנוגעות ליומיום שלנו, כן? מה שאנחנו עושים ביומיום. יורה דעה, איסור ויתר, דברים מהסוג הזה, חושן משפט, אבן העזר, יש פה כמובן גם הבחנה תוכנית, אבל לא רק. יש פה בעצם איזשהו מיסוד או המשגה של קטגוריות יותר רחבות, או מטה קטגוריות של ההלכה. וכדי לראות את זה בצורה יותר טובה, אני אחלק את ארבעת העמודים, כן, של הטור ושל השולחן ערוך, לעוד חלוקה ברמה יותר גבוהה, שזה חלוקה לשתי קטגוריות. אבן העזר וחושן משפט זה אגף אחד, ויורה דעה ואור החיים זה האגף השני. החלוקה הזאת זה מה שמכנים בדרך כלל רבנות ודיינות. כן, אור החיים ויורה דעה זה רבנות, ואבן העזר וחושן משפט זה דיינות. או בניסוח אחר, אור החיים ויורה דעה זה הלכה, וחושן משפט ואבן העזר זה משפט עברי, או המשפט ההלכתי. זה החלק המשפטי של ההלכה. עכשיו, הקטגוריות האלה, אתם כבר יכולים להרגיש שאלה כבר לא קטגוריות תוכניות. זה לא שחושן משפט זה אוסף של נושאים דומים, אין דמיון בין הנושאים, אלא זה אוסף של נושאים שמהווים את החלק המשפטי של ההלכה. המושג משפט הוא בעצם איזושהי קטגוריה, תת קטגוריה של ההלכה. זאת קטגוריה שחידש הטור. לפניו לא הייתה חלוקה כזאת. ברמב"ם למשל יש ספרי נזיקין, טוען ונטען, לא, סליחה, טוען ונטען זה הלכות. קניין, כן, נזיקין, שופטים, משפטים, דברים כאלה. אבל שם זה לא חלוקה קטגוריאלית. זה בסך הכל כותרות גדולות של התכנים שנמצאים בתוך הקטגוריה הזאת. רק לאסוף את התכנים לכותרת אחת יותר גדולה. אין פה שינוי אין פה איזושהי צורת הסתכלות יותר עמוקה. בטור ובשולחן ערוך, החלוקה משקפת הסתכלות מושגית יותר עמוקה.
מה הביא אותך להגיד את זה? איך אתה...
אני מסביר. החלוקה למשפט ולהלכה שהיא לא משפטית, אתם מבינים שזה לא חלוקה לפי תוכן. זה חלוקה לפי אופי. יש אופי של הלכות שזה הלכות משפטיות, ויש אופי של הלכות שזה הלכות לא משפטיות. לא דיברתי כלום במה זה עוסק. זה אור החיים או שזה יורה דעה, זאת אומרת, האם זה נוגע לחיי היומיום או לא נוגע לחיי היומיום, זה לא קשור. זה שאלה מה אופייה של ההלכה שבה מדובר, זאת חלוקה קטגוריאלית, אחרת. זה כמובן לא הטור המציא את זה, יש בגמרא, אנחנו יכולים למצוא ממונה מאיסור הלא ילפינן. זה אומר שהתלמוד עצמו מכיר בזה, שבתוך ההלכה יש שתי קטגוריות, ממון ואיסור. בשפה שלנו אנחנו נאמר, יורה דעה וחושן משפט, חושן משפט ויורה דעה. המשפט וההלכה הלא משפטית. אבל הגמרא, היא כמובן הבינה את זה, או הרגישה בהבחנה הזאת, אבל לא המשיגה אותה. מי שהמשיג אותה זה הטור. הטור והשולחן ערוך. וזה צעד שיש לו משמעות מאוד חשובה, ומאוד עמוקה. משפט על העניין של ההמשגה, כי אנחנו מדברים על ניתוח מושגי, אולי הזכרתי את זה, אני כבר לא זוכר, פעם דיברתי בכנס שנערך על הפני יהושע בבר אילן, והנושא של ההרצאה שלי היה יסודות של למדנות בריסקאית אצל הפני יהושע. עכשיו בריסק, אני מדבר על המאה ה-20 כמובן, לכל המוקדם נגיד סוף המאה ה-19, אבל תחילת המאה ה-20 ומעלה, והפני יהושע אנחנו מדברים על המאה ה-18, תחילת המאה ה-18, אחד האחרונים המוקדמים. אבל עדיין אני יכולתי להראות שיש שם ניצוצות של חשיבה בריסקאית, של פני יהושע. זה לא מאפיין אותו אגב. יש, הפני יהושע באופן השוטף הוא רחוק מלהיות בריסקאי. חשבונות למדניים של למדנות עתיקה, ממש לא בריסקאי. אבל יש מקומות שבהם ממש רואים חשיבה בריסקאית נטו. זה יכול להיות שטיקל של רב חיים, הקטעים האלה. עכשיו, לפני שנכנסתי להרצאה, אז נתתי איזושהי הקדמה ואמרתי שבהיסטוריה של הרוח או בהיסטוריה של הרעיונות, הבעיה הקשה זה לנסות ולשים את האצבע מבעל זכות היוצרים של הרעיון. כי אין רעיון שלא תמצאו אותו בגלגול כזה או אחר קודם. אין רעיון שהוא המצאה יש מעין לגמרי. לא, כמעט ואין, אני חושב שאין בכלל. תמיד תמיד אחרי שהרעיון נולד, אפשר למצוא אותו בדורות קודמים, בכתבים מוקדמים, בגלגול כזה או אחר, בניסוח כזה או אחר, אבל אפשר כבר לראות ביטויים מסוימים של הרעיון או של צורת החשיבה הזאת. זה מזכיר לי שכתבתי, יצא שתי עגלות וכדור פורח, אז קיבלתי המון תגובות מהסוג של טוב, הכל כבר מופיע במערל, או הכל כבר מופיע אצל רב צדוק, או הכל כבר מופיע אצל הרב קוק, או הכל מופיע אצל רב נחמן. זה פחות או יותר, נדמה לי, היו ארבע הקטגוריות, ואגב, היה בזה ממש. זאת אומרת, אפשר להראות בכל מיני קטעים, אצל כל אחד מארבעת היהודים האלה, אפשר להראות שם במובנים מסוימים את ההבחנה בין אנליטי לסינתטי, וזה היה הציר של, של הספר שלי. ועדיין, אני חושב, שמי שהמשיג את המושגים האלה של אנליטי וסינתטי, ושם אותם על השולחן בצורה מוגדרת, עד כמה שאני יודע, זה אני. זאת אומרת, למרות שלא המצאתי את זה, זה לא יש מעין, זה הסתובב בחלל העולם גם קודם, זה לא שאף אחד לא חשב על זה קודם, אבל יש משהו חזק בלקחת דברים שכולם מבינים, ולשים להם מושג, להגדיר להם מושג, להבחין אותם מול דברים אחרים. לפני שהזכרתי פה לא מזמן, יש בלשן חובב בשם וורף, הוא חוקר... חוקר של לשונות, שפות. לא למד את זה, הוא אוטודידקט כזה, אבל הוא חוקר ידוע ועוסקים בכתביו הרבה מאוד בתחום הזה של חקר השפות, ובין היתר, אחד הדברים העיקריים שהוא מדבר עליהם, זה היחס בין השפה לבין המחשבה. והוא מראה שהמשגה של מושג כלשהו, משפרת את האפשרות שלנו להשתמש בו. למרות שהבנו אותו גם קודם, אבל אם לא היה לנו ביטוי בשבילו, לא היה לנו מושג בשבילו, אז זה עדיין לא חד אצלנו, אנחנו לא יכולים לעשות בזה שימוש טוב, הדוגמה לזה זה מאמר ב-Nature, או ב-Science, אני לא זוכר, שראיתי פעם על שבט הפיראי בברזיל, ויש עוד שבטים כאלה ברחבי העולם, שיש להם מערכת מספרים, מערכת ספירה, שמורכבת משלושה מספרים, אחד, שתיים והרבה. זה מה שהם סופרים, אין להם שלוש, אין להם ארבע, אין להם חמש, יש להם אחד, שתיים והרבה, זהו. עכשיו בא חוקר לשבט הזה בברזיל, ושם לפניו חמש בטריות ושבע בטריות, הוא שאל אותם באיזה הרמה יש יותר, והם לא ידעו לענות לו. עכשיו זה לא שהם טיפשים, הם לא יותר טיפשים מאיתנו, זה ממוצע, אני מניח שגם שם, יש טיפשים יותר ופחות, כמו בכל אוכלוסייה, אוקיי? זה לא הנקודה. הנקודה היא שכיוון שלא היה להם את המונחים, 3, 4, 5, 6, 7, קשה להם לחשוב ולהשתמש בחשיבה כמותית. למרות שברור שאת הכושר לחשיבה כמותית יש להם, הם בני אדם כמוני כמוכם. ועובדה שאחרי שהוא לימד אותם את המספרים, הם קלטו את זה והם ענו לו בקלות על השאלות האלה. זה לא שהם טיפשים ולא מסוגלים לענות. אלא לא היה להם בשפה שלהם את המושגים שעזרו להם לעשות שימוש ברעיונות האלה. כן, אתם, הדוגמה שתמיד מביאים זה של, בשפה של האסקימוסים יש 30 מושגים שונים לשלג. אני רואה שלג, זה שלג, אני לא יודע מה זה שלג מסוג א', ב', ג', ד', ד', ב', כמעט לא ראיתי שלג בחיים שלי. אז זה לא אומר לי הרבה, אין לי רזולוציה מאוד גבוהה, שלג זה שלג, כן, זה הלבן הזה, הקפוא, זהו, אבל אצל האסקימוסים זה בכלל זה משהו אחר לגמרי, זה שלג וזה ים פמפום, והוא בכלל זה יקום פורקן, וזה בכלל דברים אחרים מבחינתם, זה לא, אני מבחינתי זה הכל שלג, מה זה משנה, אני לא רואה בכלל את ההבדלים, אבל הם רואים את ההבדלים. עכשיו, המשחק הוא משחק מאוד מעניין, כי מצד אחד ברור שהם המציאו את המושגים אחרי שהם הבינו שיש סוגים שונים של שלג. זה לא שההבנה נוצרה בעקבות המושגים, זה לא ייתכן. רק שהמציאו את המושגים, אז ברור שקודם הייתה להם ההבנה. אבל מצד שני, אחרי שכבר קבעו את המושגים, אחרי שהם המשיגו, עכשיו הם תפסו הרבה יותר טוב את מה שהם הבינו קודם. זה ברור לי. וזה בדיוק הערך החשוב של המשגה וניסוח. אתה יכול לקחת רעיון שהיה ברור קודם, אבל לא עשית לו המשגה, לא הגדרת את המושגים כמו שצריך, קשה מאוד לעשות שימוש בתובנות האלה, למרות שכולם מבינים. הדוגמה שהבאתי גם אני זוכר כמה פעמים, אריסטו והלוגיקה. אריסטו נחשב אבי הלוגיקה. עכשיו אין לי ספק שגם לפני אריסטו כולם הבינו, שכשאני אומר כל השולחנות הם לבנים, הדבר הזה הוא שולחן, אז סימן שהדבר הזה הוא לבן. כל אדם גם לפני אריסטו ידע את זה. אז מה החידוש של אריסטו? שהוא שם לב שיש פה כלל, הוא ניסח אותו, הוא המשיג אותו, הוא לא המציא אותו, ידעו את זה גם קודם, אבל הוא המשיג את זה. ומה שאריסטו עשה שם, הביא בדרך מאוד ישירה וברורה, שאפשר לעקוב אחריה, למחשבים שבהם אנחנו משתמשים היום. בלי אריסטו לא היה מחשב היום, או בלי מישהו במקום אריסטו שהיה עושה את מה שהוא עשה. אני לא טוען שאף אחד אחר לא יכול היה לעשות את זה, אבל בלי התרומה של אריסטו, וכמובן ההמשכים שאחריו, לא היה היום מחשב. למרות שכל מה שאריסטו אמר, ידעו גם לפניו, בתחום הלוגיקה. אבל הוא הבין שיש פה איזשהם כללים, חוקים כלליים, הוא ניסח את החוקים, ובזה אנחנו יכולים להתחיל לעשות שימוש בחוקי הלוגיקה. לפני כן הלוגיקה לא היה אישו. אף אחד לא חשב שיש תחום כזה שנקרא לוגיקה. כולם השתמשו בחוקי הלוגיקה, אבל אף אחד לא שם לב שהוא משתמש פה באיזשהו חוק. זה, לוגיקה לא הייתה תחום. לוגיקה זה היה הצורה שבה אני מטפל בתחומים שונים. אריסטו הפך את הלוגיקה לתחום. הוא בעצמו הפך לתחום. עכשיו, צריך לעשות לחקור את הלוגיקה, להשתמש בלוגיקה. זאת אומרת, ההמשגה, הניסוח, ההבחנות, הם דברים שמעמידים תובנות שהן אמורפיות, הן היוליות, כן? הן לא מוגדרות עד הסוף, מעמידים אותן לשימושנו. הבנו את זה גם קודם. אבל רק ברגע שזה נוסח, הוגדר, הומשג, אנחנו יכולים לעשות בזה שימוש יעיל, שימוש חד, שימוש שאפשר להתקדם איתו ולהגיע איתו להישגים נוספים. זאת החשיבות של ההמשגה. טוב, אמרתי זה כל סוגריי. אני חוזר לטור ולשולחן ערוך. אז הטור בעצם לקח רעיונות שהובנו גם לפניו, גם הגמרא, כמו שאמרתי, אמרה איסור הממון המיסור הלא ילפינן, ותהיה הבינה שיש פה שתי קטגוריות, הטור נתן לזה שמות. חושב משפט. יש עולם משפטי, הוא הגדיר את ההלכות ששייכות לפה, את ההלכות שלא שייכות לפה. זה המשמעות של המשגה. עכשיו, אני רוצה לנסות, אחד היתרונות, זה שאחרי שהטור שם את זה על השולחן, אנחנו יכולים להתחיל ולחשוב, אוקיי, בוא ננסה להגדיר את המושג משפט. הטור מאוד עזר לנו להבין שיש מושג כזה. הוא חידד לנו את לאיזה ההלכות אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים החלק המשפטי של ההלכה. הלווה ולווה, נזיקין, שופטים, דיינים, עדים, פיקדון, הלכות שומרים, הלכות פיקדון, וכו' וכו', שליחות, כל הדברים האלה. זה הכל החלקים המשפטיים של ההלכה. כלומר, גם אבן העזר, קידושין, גירושין וכו'. עכשיו, בוא ננסה להגדיר, מה מייחד את כל אלה? מה זה נקרא חלק משפטי של ההלכה? זה בעצם מה שאני רוצה לעשות היום. זאת אומרת, לנסות ולהגדיר את המושג הזה, שהטור בעצם היה זה שפילס את הדרך, כדי להבין אותו. ועוד פעם, הוא רק צעד בדרך, ידעו את זה גם לפניו. הרעיון הזה אפשר לדון, האם הוא זכות היוצרים משל הטור. כי גם הגמרא מופיע איסור, ממונה מאיסור הלא ילפינה. אז הגמרא הבינה את זה, זה לא שהיא לא הבינה את זה. אבל מי שקבע לזה מושג, מי שהגדיר את זה, מי ששם את זה על השולחן, כקטגוריות מובחנות, זה הטור. עד הטור בכלל לא היו קטגוריות בהלכה. היו נושאים, היו תכנים. המיון היה לפי תכנים. אגב, זה גם דיברתי פעם, אני חושב. יש אתגר לוגי מרתק בפני הלמדנות. האתגר הלוגי הזה, זה לנסות ולייצר אנציקלופדיה לעיון. אנציקלופדיה לסברות. אנחנו מעלים המון סברות בכל מיני סוגיות שאנחנו עוסקים בהן בכל אורך הדורות. איך אני מצליח לאסוף את כל הסברות, למיין אותן ולכתוב שולחן ערוך של סברות? זה מאוד חשוב, כי כשאני מגיע לסוגיה ואני שואל שאלה, אם יש לי ארגז כלים שבתוכו יש לי אוסף של סברות, אני יכול לבחור מתוך הסברות שבארגז הכלים ולהשתמש בהם כדי ליישב את הקושיות. נכון? רב חיים למשל, שם לנו בארגז הכלים כמה סברות שאנחנו עושים בהם המון שימושים. חפצה וגברה, סימן וסיבה, כל מיני דברים כאלה. קיום המצווה, מעשה המצווה, כל מיני דברים כאלה. הוא שם לנו את זה בארגז הכלים, גם לפניו הבינו את זה, אבל הוא נתן לזה שמות. ברגע שהוא נתן לזה שמות, אנחנו יכולים לעשות בזה שימוש הרבה יותר בפשטות. זה הרבה יותר שימושי מבחינתנו. עכשיו השאלה, האם אפשר לקחת את כל הסברות שנאמרו אי פעם בכל התחומים, מישהו יושב ויעבור על כל הספרות ההלכתית והלמדנית, יאסוף את הסברות, ונגיד שאתה מצליח לאסוף את כל הסברות, כל סוגי הסברות, סוגות החשיבה, אוקיי? איך אתה מייצר מזה שולחן ערוך? זאת בעיה לוגית שלדעתי בלתי פתירה, או לפחות אני לא מצליח לחשוב איך אפשר לפתור אותה. למה? למה זה בעיה לוגית? כי השאלה לפי איזה מפתח תעשה את המיון. הרי אתה רוצה לייצר ספר, אנציקלופדיה לעיון, או שולחן ערוך לעיון. מה אתה בעצם רוצה לעשות? אתה רוצה לתת ללומד ספר, שכשהוא מחפש סברות מסוג מסוים, הוא ידע לאיפה לדפדף כדי למצוא אותם, נכון? אבל הוא לא יודע את הסברות, כי אם הוא יודע אותם אז לא צריך את הספר. אבל יש לו מפתח שהוא יוכל לחפש, לדעת איפה לחפש כדי למצוא את הסברות שאותם הוא צריך. איך בונים מפתח כזה? איך ממיינים סברות? לפי איזה פרמטרים אני ממיין אותם? זה נשמע משהו שהוא... איך אפשר לייצר מפתח כזה? וכמובן לסנחן את זה כמו קודים, כן, כמו הצפנה מודרנית. איך לסנחן בין הקורא לבין הכותב? מי שכתב את האנציקלופדיה, מיין אותה לפי סדר מסוים. אני כמשתמש באנציקלופדיה צריך להכיר את הסדר הזה, כדי לדעת איפה לחפש את מה שאני צריך. זה ממש כמו החלפת קודים בהצפנה. בכל אופן, הנקודה היא, כדי להבין את הבעיה, תחשבו איך ממויין השולחן ערוך או הרמב"ם. מאוד פשוט, בסך הכל. לוקחים את הנושאים, מחלקים אותם לפי תכנים, תכנים גדולים ותת תכנים, נכון? אבל זה הכל חלוקה לפי תכנים. אז אם אתה רוצה לדעת מה לעשות ביום טוב, אתה פותח את הלכות יום טוב. אתה רוצה לדעת מה לעשות בשבת, אתה פותח הלכות שבת. אתה רוצה לדעת מה מותר ומה אסור לאכול, אתה פותח הלכות מאכלות אסורות. זה הכל מיון, זה מיון פשוט, לפי תכנים. ובתוך זה אפשר לחלק הלכות בשר וחלב, הלכות עורלה, מצוות התלויות בארץ, לא משנה, יש תת חלוקות ועוד תת חלוקות וכן הלאה. המיון הוא מיון פשוט. הבעיה הגדולה בלייצר אנציקלופדיה לסברות, זה לא לאסוף את הסברות. לאסוף את הסברות זה בסדר, אפשר. השאלה איך למיין אותם. אני לא מצליח להבין איך אפשר למיין את זה. אבל השאלה הזאת... מעתקת.
היא השאלה הזאת, היא רק טכנית. טכנית.
שאלה טכנית, אבל מה? שאלה טכנית, אבל בלעדיה לא יהיה אנציקלופדיה כזאת. ובשביל לפתור אותה, אתה צריך להיות לוגיקן. זו שאלה קשה מאוד לדעתי, אם בכלל היא אפשרית, אני לא יודע.
אבל נכון, זה רק שאלה טכנית, זה לא מהותית.
טכנית, אז מה? הרבה פעמים, אתה יודע, גם המחשב הוא רק טכני. אבל בלי הטכנולוגיה של המחשב, אין לנו מחשב. אתה מבין שהחיים שלנו היו נראים אחרת לגמרי, בלי העניין הטכני הזה.
אולי אפשר למיין אותן לפי הסוגיות.
זה לא לפי הסוגיות, כי אני רוצה לדעת איך אני משתמש בסברה מסוימת לסוגיה שבה עוד לא השתמשו בה. הרי אני מחפש פתרון לשאלה שעוד לא פתרו. צריך לראות, אולי יש איזושהי סברה חדשה שאני אוכל ליישם אותה בסוגיה פה. אז אני הולך לאנציקלופדיה של הסברות, אני צריך לראות, אבל אנציקלופדיה מכילה אלפי סברות. איפה אני צריך לחפש כדי למצוא? זו שאלה שהיא קצת לולאה כזאת, היא בלתי פתירה נראה, אני לא יודע אם היא בלתי פתירה, היא מאוד קשה. פעם הצעתי לאיזה מישהו שהוא אנציקלופדיה, אדם עם כישרון מן הרב עובדיה כזה, אבל לא רק על תורה, אלא על כל מה שנכתב עלי אדמות, זה משהו, מוטציה ממש. אז הוא, אנחנו בידידות קצת, אז הוא שאל אותי פעם, הוא חפש איזה פרויקט, הוא היה שותף באוצר מפרשי התלמוד, הסדרה הירוקה הזאת, אם אתם מכירים, זה היה בין האורחים שלה, הוא חיפש איזה פרויקט חדש, הצעתי לו את הפרויקט הזה, שאלתי אותו אם יש לו רעיון, בינתיים לא שמעתי ממנו. בכל אופן, אתם מבינים איזה בוסט זה יעשה ליכולת שלנו, ללמדנות שלנו, קיומו של דבר כזה. מטורף. זאת אומרת, אתה לא תצטרך להמציא את הגלגל כל פעם מחדש, כל מה שהמציאו עד עכשיו הוא כבר בידיך. כל מה שאתה יכול עכשיו להתקדם הלאה, להמציא דברים שעדיין לא היו ידועים. ברגע שאתה, כל מה שהומצא עד עכשיו עומד לרשותך, אתה יודע בדיוק מה יש לך, אתה יכול לעשות בזה שימוש ולייצר את הקומה הבאה. היום מה שקורה זה שאנחנו ממציאים את הגלגל כל פעם מחדש. כל אחד ממציא את הסברות שכבר אמרו כל הדורות קודם, כבר כולם אמרו את זה לפניו. אז אנחנו, יש כאלה שמוצאים גם דברים חדשים, אבל זה נדיר, ברוב הזמן אנחנו בסך הכל פותרים שאלות שהן בסך הכל פתורות בספרות כבר. זה לא, אנחנו לא מחדשים דברים שלא נאמרו. ולכן זה פחות מתקדם, העולם הזה של הלימוד. הוא לא כך נבנה. הוא לא נבנה בגלל שאין דרך לאסוף את מה שידוע עד עכשיו. יש טקסטבוקס בכל מיני תחומים. ופה אין, עכשיו, בכל מיני תחומים, גם במדע, התחומים הם תחומים תוכניים. אז אוספים, הטקסטבוק מתאר את כל מה שיודעים על, בעולם התוכן המסוים שבו הוא עוסק. זה קל, הוא קל, אבל זה קל קונספטואלי. זאת אומרת, ברור מה צריך לעשות שם ואיך לחלק לפי התכנים. לוגיקה זאת המצאה אמיתית, כי לוגיקה זה לייצר תחום שבעצם אף אחד לא הבין שיש תחום כזה בכלל. עד שאריסטו בעצם שם את זה על השולחן וגרם לנו להבין שיש פה תחום, אף אחד לא היה מעלה בדעתו שיש תחום כזה. כאין זה אני מחפש גם כאן. טוב, כל זה רק כדי להסביר מה אני מחפש. אין לי שום רעיון איך למצוא את זה. אם למישהו מכם יש רעיון, אני אשמח לשמוע, כי זה באמת, זה בעיה שהרבה שנים מלווה אותי. זה עסק מרתק ממש, מרתק גם ברמה הלוגית, אבל התרומה שלו ללמדנות תהיה פשוט כמו הלוגיקה לעולם, זאת אומרת, למדע, לעולם. טוב, בכל אופן, אז הנה, המשגתי אגב את הקושי. הקושייה כבר המשגתי, עכשיו אתם יכולים למצוא תירוצים. זה עוזר, שמישהו אומרים לו, אוקיי, את מה לחפש? מישהו חפש את מה לחדש. הנה, אני אומר לך, הנה, זה אתגר מעניין. תנסה לפתור אותו. יש בזה תרומה מסוימת, גם אם לא אני זה שימצא את הפתרון, כנראה שלא. טוב, בכל אופן, נחזור אלינו. אז הטור המשיג את זה, ואני עכשיו, הוא שם לפנינו, הוא מיין כבר את ההלכות להלכות משפטיות והלכות לא משפטיות. זה כמובן צעד גדול בכיוון של הניתוח המושגי. אני עכשיו רוצה להבין את המושג משפט. מה זה אומר? עכשיו, תשימו לב, איך הטור עשה את המיון, אם הוא לא הבין בעצמו את המושג, אז הוא כמובן כן הבין את המושג, אבל אני מניח שהוא לא הגדיר אותו. הוא הבין אותו. הוא הבין שיש פה מושג, והוא גם הבין מה הוא אומר. אבל זאת הייתה הבנה אינטואיטיבית. הוא לא הגדיר אותו. ומה שאני רוצה לעשות זה לנסות ולהגדיר את המושג. זה הרבה פעמים הדרך, כי ההגדרות שלנו, זה דיברתי כבר, הגדרות שלנו הרבה פעמים הן הגדרות שמנסות לתאר תובנות שידענו גם קודם. אתם זוכרים, נדמה לי שדיברתי על הצורות הכמורות, כן, החיתוך של הצורות הכמורות, המשפט המתמטי הזה. ניסיתי להראות איך הגדרה מאפשרת לנו להוכיח משהו שלא היה לי שום רעיון איך להוכיח אותו. פשוט על ידי הגדרה. אני חושב שהבאתי את זה באחד הפגישות הראשונות. הנקודה היא ש כשאנחנו ממיינים את ההלכות, להלכות משפטיות והלכות לא משפטיות, אנחנו משתמשים בתובנה שעוזרת לנו להחליט מה זה הלכה משפטית ומה לא. אבל זה עוד לא אומר שאתה גם יכול לתת לי הגדרה. אם הייתי שואל את הטור, תגיד מה ההגדרה למושג משפט? לא יודע אם הוא היה יכול לתת לי אותה. מה, לפי איזה קריטריון החלטת מה להכניס לחוק של משפט ומה לא? יש בלוגיקה מחלקים בין שתי צורות להגדיר מושג. אפשר להגדיר מושג דרך ההיקף ודרך התוכן. למשל, המושג מדינה דמוקרטית. אחת האפשרויות להגדיר אותו זה פשוט לתת רשימה של כל המדינות הדמוקרטיות. אפשרות אחרת זה להגדיר מה זאת דמוקרטיה. הפרדת רשויות, זכויות אזרח, בחירות, כל מיני דברים כאלה. מה צריכה להיות דמוקרטיה, לא מה זאת דמוקרטיה. בהרבה דמוקרטיות זה לא בדיוק קיים. אבל כולל אחת שאני מכיר מקרוב. אבל ההגדרה הזאת היא הגדרה של תוכן המושג עצמו. זה הגדרה דרך ההיקף, הגדרה דרך התוכן. עכשיו, מה זאת אומרת, איך אני יכול להגדיר את ההיקף אם אין לי הגדרה לתוכן? אני רוצה לעשות רשימה של המדינות הדמוקרטיות ורשימה אחרת של מדינות לא דמוקרטיות. אז אני, כי אני רוצה להגדיר את המושג מדינה דמוקרטית דרך ההיקף, לא דרך התוכן, כן, הגדרה אקסטנסיבית ולא אינטנסיבית. אז אני שומע, אז אני שואל את עצמי, אוקיי, בריטניה, זה מדינה דמוקרטית? כן, אז אני שם את זה ברשימת המדינות הדמוקרטיות. אז מישהו רוצה אותי, שנייה אחת, איך אתה יודע? איך אתה יודע שבריטניה היא מדינה דמוקרטית? אין לך הגדרה של המושג מדינה דמוקרטית, איך אתה מחליט על קבוצת המדינות מי מהן דמוקרטית ומי לא? לכאורה, אתה צריך להתחיל מההגדרה התוכנית, ואז תוכל לעשות את ההגדרה דרך ההיקף. אלא מאי? שבדרך כלל זה עובד הפוך. בדרך כלל אנחנו מתחילים דרך ההגדרה דרך ההיקף, ואז עוברים להגדרה של התוכן. ולמה? כי ההגדרה דרך ההיקף היא בעצם מגדירה את הקבוצות, את קבוצות ההיקף של המושג, על סמך הבנה אינטואיטיבית. הרי אני מבין אינטואיטיבית מה זה מדינה דמוקרטית, ולכן ברמה אינטואיטיבית ברור לי שבריטניה היא מדינה דמוקרטית. צרפת מדינה דמוקרטית, ישראל דמוקרטית, שווייץ דמוקרטית, ארצות הברית דמוקרטית, כן, אני יודע. זאת אני יודע שסוריה היא לא מדינה דמוקרטית. או, לא יודע, מצרים אפשר להתווכח קצת, למרות שגם כן לא בדיוק. רוסיה, לא יודע. אבל בסדר, אבל יש דברים שברור שהם לא מדינות דמוקרטיות. איך ברור? אין לי הגדרה. אין לי הגדרה, אבל יש לי אינטואיציה. והרבה פעמים ההגדרה באה לשקף את האינטואיציות, להמשיג את האינטואיציות. ולכן דווקא הגדרות דרך ההיקף, זה המקום הנכון להתחיל, ולא הגדרה דרך התוכן. למרות שאם תשאלו לוגיקן, אז הוא כמובן יגיד לכם מה זאת אומרת, קודם כל צריך להגדיר את המושג, ואז תוכל לקבוע איזה מדינה שייכת לכל אחת מהקבוצות. אחרת איך תקבע איך המדינות שייכות? אבל זה שטויות, זה אף פעם לא עובד כך. זה תמיד עובד, כמעט תמיד, עובד הפוך. קודם כל אתה מבין אינטואיטיבית מה זה מדינה דמוקרטית, אז אתה בונה את הרשימה של המדינות, ואז אתה מתחיל להיכנס ולשאול את עצמך, אוקיי, מה מייחד את אוסף המדינות האלה שמופיעות בקבוצה של המדינות הדמוקרטיות, ומזה אתה מוציא את הגדרת התוכן של מדינה דמוקרטית. בדרך כלל ככה עושים את זה. בניגוד לתפיסה הרגילה של הגדרות, שהן הגדרות, דיברתי על זה, שהגדרות הן כאילו מכוננות, הגדרות זה out of the blue, הגדרות לא באות out of the blue, הגדרות באות דרך המשגה של אינטואיציות שקיימות בנו עוד קודם. וההגדרה מכניסה את זה לאיזשהו דפוס מפורש, חד, ברור, שאפשר גם להעביר אותו הלאה, אוקיי? אז לכן אני אומר, הטור עשה את המיון של ההלכות להלכות משפטיות והלכות לא משפטיות. איך הוא עשה את זה אם אין לו הגדרה למה זה משפטי? הוא עשה את זה אינטואיטיבית. אחרי שהוא עשה את זה אינטואיטיבית, הצעד הבא, עכשיו בוא ננסה למצוא את ההגדרה דרך התוכן. הוא עשה כבר את ההגדרה דרך ההיקף. עכשיו, הצעד הבא, אתם רואים איך כל צעד כזה יכול לעזור למי שבונה את הקומה הבאה. אם הטור לא היה עושה את זה, אף אחד לא היה מעלה בדעתו לנסות להגדיר הלכות משפטיות, כי הוא לא היה חושב שיש כאלה. אחרי שהוא הבין שיש כאלה, אבל הוא לא מודע לזה. זה לא נוכח אצלו. אחרי שהטור עשה את זה, אתה פתאום מבין, רגע, יש פה איזושהי קטגוריה, אז בואו ננסה לחשוב מה היא אומרת, מה ההגדרה שלה. מה זה המכנה המשותף של כל ההלכות האלה שמופיעות בחושן משפט, או באבן העזר ביחד, בשניהם. זה בחושן משפט לחוד. בתוך זה יש שתי תת קבוצות, חושן משפט ואבן העזר. גם על זה אפשר לדון. אבל מה מייחד את שניהם מול אור החיים ויורה דעה? אז תראו, בואו נתחיל עם חושן משפט. הגדרה המתבקשת לחושן משפט, נגיד אם הייתי שואל, שאלתי, לא רק אם הייתי שואל, שאלתי כבר אנשים, שככה, כשנפל לי האסימון, אז שאלתי לה, איך אתה מגדיר את חושן משפט? מה כלול בחושן משפט? אז אנשים אומרים לי, תראה, זה דיני ממונות, בין אדם לחברו, כן? יחסים ממוניים בין אדם לחברו. עזוב כרגע את הלכות עדים ודיינים, כי עדים ודיינים זה פשוט ההרכבים שדרכם אפשר לדון במשפט ההלכתי. אז זה התשתית, אבל התכנים ששייכים למשפט ההלכתי, זה יחסים ממוניים שבין אדם לחברו. אני מדבר כרגע על דיני ממונות, מה שנקרא משפט אזרחי, חושן משפט. אבן העזר זה מעמד אישי. אוקיי? שזה גם חלק מהמשפט ההלכתי, אבל זה מעמד אישי, אז כרגע אני משאיר את זה בצד. אני אעיר על זה בהמשך אולי משהו. עכשיו, אם אנחנו מאמצים את ההגדרה הזאת, שזה דיני ממונות שבין אדם לחברו, אז הנה יש לנו הגדרה של תוכן. אבל עכשיו בואו נבדוק אם זה מתאים להיקף. ואני מראה לכם למה חשוב לעבוד קודם עם ההיקף ורק אחרי זה להגדיר את התוכן. אז בואו נסתכל למשל על שני סוגי הלכות שמופיעים ביורי דעה. אחד מהם זה הלכות ריבית, והשני זה הלכות צדקה. שניהם מופיעים ביורי דעה, לא בחושן משפט. אבל שתי ההלכות האלה, גם ריבית וגם צדקה, זה עניינים ממוניים שבין אדם לחברו. אז למה זה ביורי דעה ולא בחושן משפט? אם ההגדרה של חושן משפט זה דיני ממונות או יחסים ממוניים שבין אדם לחברו, אז הייתי מצפה שצדקה וריבית יופיע בחושן משפט. זה לא ביורי דעה. עכשיו נדמה שרבים מכם מרגישים שזה לא נכון, הוא לא אמור להופיע בחושן משפט. אתם רואים איך הניסיון להגדיר את ההיקף עוזר לנו לחדד את התובנות שיש לנו לגבי התוכן.
בצדקה אין טוען ונטען.
לא שומע?
בצדקה. אין מישהו שטוען שפורע את חוב, אין מישהו שטוען לחברו משהו.
למה אין? אני אתבע אותי שאני אתן לו צדקה.
לא, אין לו זכות לתבע אותי.
למה אין לו זכות?
כי מה הקשר ביני לבינו? אני רק רוצה לתת לו.
אני צריך לתת לו, לא רוצה, אני חייב לתת לו צדקה. יש מצווה.
לא, יש מצווה קיומית.
לא מצווה קיומית, מצווה חיובית.
אני יכול לדבוע ממני לתת לו...
לא יודע, עוד מעט נראה. אבל קודם כל אני אומר, לכאורה כן, אני חייב לתת לו כסף. מה ההבדל בין זה לבין, אני חייב לך לפרוע את ההלוואה שלקחתי ממך, או לשלם לך את הנזק שעשיתי לך? אני חייב לתת לו את הכסף, יש מצווה כזאת בהלכה. עד שליש השקל בשנה זאת חובה. מעבר לזה, יש לדון, תלוי באיזה סיטואציות, אבל מעבר לזה יכול להיות שלא. אז בוא נדבר על שליש השקל הראשון.
דיני ממונות רגילים, הבסיס שלהם זה יחסים הסכמיים בין שני בעלי הדין, או בין שני הצדדים.
לא, לא דווקא, נזיקין אין הסכמים.
מה?
נזיקין זה לא הסכם.
לא.
גם דבר על דיני חוזים. דיני חוזים זה רק חלק אחד מחושן משפט. יש בכל אופן... זה לא קשורים להסכמים ולחוזים.
אין בכל אופן שום התערבות שהלכתית, זאת אומרת התערבות מלמעלה, שמכניסה את יחסי הממון גם לנושא הדתי או הנושא האמוני. זאת אומרת, אם אתה לוקח צדקה, אז נכון, אתה מתעסק ביחסי ממונות, אבל המקור החיוב הוא פתאום לא היחסים בין בני האדם, אלא המקור אלוהי.
מקור החיוב בכל דבר, מה אתה אומר? והאיסור לגזול, שמופיע בחושן משפט, גם כתוב בתורה, לא תגזול. זה חושן משפט, זה לא יורה דעה.
אוקיי.
אז פה אני רוצה, זה חידה שתעזור לנו א' להבין את הקושי, ובטח אחרי זה להבין את הפתרון. החידה הזאת של ריבית ושל צדקה. אני רוצה להציג את זה מזווית אחרת. זה לא תלוי אם יש מכילה בריבית. אם יש מכילה בריבית זאת התוצאה. אולי התוצאה. נראה. אני רוצה להציג את זה באופן שונה. תראו, יש פרדוקס מאוד גדול ביחס לדיני ממונות. קורא לזה הדינו העצני, כן? הוא הדינו העצני, אומר המדרש, זה דוד המלך שהיה הדינו העצני, מה הכוונה? בשעה שהוא למד היה מעדן עצמו כתולעת, ובשעה שהוא היה נלחם, הוא היה קשה כעץ. היה בו איזה, לא יודע מה, דו קוטבי כזה, כן? איזה הפרעה דו קוטבית, זאת אומרת, היה לו, הוא היה פיצול אישיות כזה, זאת אומרת, הוא, כן, זה לא דו קוטבי, זה פיצול אישיות. סכיזופרניה פרנואידית. זאת אומרת, הוא בעצם היה יכול להיות נורא קשוח ונורא וטרן. חושן משפט הוא בדיוק כזה. יכול להיות נורא קשוח ויכול להיות נורא וטרן. למה אני מתכוון? מצד אחד, בחושן משפט, אתם מכירים את הכלל שאי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. אני לא יכול להתנות עם בן אדם, על מנת שאין לך, שלא תהיה פה הונאה. כשאני עושה איתך עסקה, אז שלא יחולו דיני הונאה, אין דבר כזה, זה מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאה או בטל. אבל אני יכול להתנות על מה שכתוב בתורה, בדבר שבממון. הלכות משפטיות, דבר שבממון. זאת אומרת, למשל, דיני שומרים, המשנה במציע צדיק ד', המשנה אומרת, מתנה שומר חינם להיות כשומר שכר, שומר שכר להיות כשומר חינם, אתה יכול להיות שומר שכר שפטור מגניבה ועבדה. אם תתנה עם המפקיד ותסכם את זה איתו, וכך תכתבו את החוזה שלכם, אין שום בעיה, אפשר להתנות על זה. אני יכול להתנות לא לאכול חזיר? מה זאת אומרת? זה אסור. התורה קובעת ששומר שכר חייב בגניבה ועבדה. איך זה יכול להיות שאפשר להתנות על מה שכתוב בתורה? אז מה אם זה דבר שבממון? אז בגלל זה לא הלכה? זה נכון באמת מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר באמת אומר שאי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה גם בדבר שבממון. אבל רבי יהודה, וככה אנחנו פוסקים להלכה, אומר שכן. בדבר שבממון תנאו קיים.
הרב, מותר להתנות על כסף שבכתובה, החלק הקבוע של מנה ומתיים, מנה?
לא הבנתי.
יש חלק קבוע בכתובה של מנה או 200 מנה.
מותר להתנות.
לא יודע, נניח להתחתן, לנישא אישה ולא לתת לה במקום 200 לתת לה 100 מנה.
לעשות את זה כתנאי בקידושין?
כן.
אני עושה קידושין בתנאי שהכתובה שלך תהיה אחרת.
כן, אומרים זה בעילת זנות, איך שנית הכתובה.
למשל, מתנה, מקדש אישה על מנת שאין לה עליו שער כסות ועונה.
כן, בדיוק.
זה גמרא בכתובות, על זה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, ולדעת רבי יהודה תנאו קיים. כך פוסקים להלכה באופן עקרוני, מעשית לא מאפשרים את זה. אבל באופן עקרוני כן, כך פוסקים להלכה. אני חוזר רגע אלינו, אז מצד אחד אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון, באיסורים אי אפשר לתנות על מה שכתוב בתורה. אותו דבר למשל, מנהג המדינה. מנהג בדבר שבממון זה בסדר גמור. אם המנהג זה ששומר שכר פטור מגניבה עבדה, הוא יהיה פטור. דינא דמלכותא, אם השומר שכר פטור מגניבה עבדה, אז הוא יהיה פטור. אבל אם יש דינא דמלכותא לאכול חזיר, או מנהג לאכול חזיר לא יעזור. אין דבר כזה. הכל כמנהג המדינה זה בדיני ממונות. מדיני ממונות לכאורה הם גמישים ביותר. התחום הכי גמיש בהלכה. הוא נתון לעיצוב של בני האדם. אותו ההלכה לא אומרת לך מה לעשות. אולי נותנת לך איזה ברירת מחדל. אבל היא לא אומרת לך מה לעשות. תעשה מה שאתה רוצה. באיסורים לא. אז לכאורה דיני ממונות זה הצד של האדינו. כן, זה הצד האדין, הערך של דיני ממונות, שאפשר לעשות איתם מה שאתה רוצה, זה פלסטלינה. תעצב אותם איך שאתה רוצה. מצד שני, יש גמרא בפרק הכונס, אליאב, אתה לומד הכונס, עוד מעט תגיע לשם, יש גמרא בפרק הכונס, בדף סמך, שהגמרא אומרת, שאדם לא יכול להציל עצמו בממון חברו. כן, עם דוד המלך, יש שם איזה אגדה עם דוד המלך והגיבורים, שלח את הגיבורים בעצם לשאול שאלה את הסנהדרין, הוא רצה לשרוף את הסעורים שם שהיו בשדה הקרב, כי הפלישתים התחבאו מאחוריהם. והשאלה אם הוא יכול לשרוף סעורים של מישהו, כדי להינצל שהפלישתים לא יהרגו אותו. האם מותר לך להציל את עצמך בממון חברך? והתשובה המפתיעה שהוא קיבל מהסנהדרין הייתה, אסור. לך מותר כי אתה מלך, ומלך פורץ גדר, אבל לאדם פשוט, להדיוט, אסור. או במילים אחרות, יארג ואל יעבור על גזל. גזל זה איסור של יארג ואל יעבור. עכשיו, זאת באמת שיטת רש"י שם בסוגיה. אסור לאדם להציל עצמו בממון חברו. תוספות והרשב"א ורוב הראשונים, כל הראשונים בעצם, חוץ מרש"י, חולקים עליו. למה? במובן הכי פשוט, אנחנו יודעים שיש שלוש עבירות חמורות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. לא מצאנו שגזל זאת אחת מארבע העבירות החמורות, שיש עליהם יהרג ואל יעבור. מאיפה להמציא דבר כזה? מה פתאום להגיד דבר כזה? איך לפרש את הגמרא? הגמרא אומרת שאדם לא מציל עצמו בממון חברו. אז אומרים התוספות והרשב"א ועוד, אדם שמציל עצמו בממון חברו חייב לשלם. זה הכוונה. לא שאסור לך לעשות את זה. מותר לך לעשות את זה. ולאחרי ששרפת את הסעורים האלה, תשלם לבעל הסעורים. השתמשת בסעורים שלו כדי להציל את החיים שלך. מותר היה לך לעשות את זה, כי גזל נדחה בפני פיקוח נפש, אבל לשלם, אתה צריך. וכך שיטת רוב הראשונים, חוץ מרש"י. פעם שמעתי שהרב ליכטנשטיין אמר שהרש"י הזה זה טעות סופר. לא יכול להיות נכון הרש"י הזה. כן? אז לא, זה לא טעות סופר, ולדעתי לא רק שזה יכול להיות נכון, אלא זה הרבה יותר הגיוני מאשר השיטה השנייה. ויש עוד ראשונים שמצטרפים לרש"י ברמה הרעיונית, גם אם לא במישור הפרקטי. לא נכנס פה לכל הפרטים, כי זה מבחינתי כאן רק הערה, לא, אני לא נכנס לכל הסוגיה הזאת. והטענה בעצם היא הטענה הבאה, כשרש"י מדבר על איסור גזל כי יארג ואל יעבור, הוא לא מדבר על איסור גזל. הוא מדבר כמו שהערוך לנר, יש לו שוט שנקרא בניין ציון, ושם יש איזה 4 או 5 תשובות ארוכות שעוסקות בשאלה הזאת, והוא טוען שכל המצוות שבין אדם לחברו יש עליהם יארג ואל יעבור. למשל, התוספות הידוע בסוטה, הגמרא שם אומרת, מותר לאדם להפיל עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים. בפשטות זאת אגדת. לא הייתי לומד מזה שום הלכה. הכוונה שזה חמור מאוד להלבין פני חברו ברבים. אבל תוספות משום מה, מבין שיש פה הוראה הלכתית. יש יארג ואל יעבור על ביוש של אדם. אתה חייב להיארג ולא לבייש אדם. יארג ואל יעבור. מה פתאום? איפה שמענו שיש יארג ואל יעבור על ביוש, יש עוד פעם, 3 עבירות חמורות. אז תוספות נכנס שם לזה שאולי זה יש בזה קצת מיטה, כי אדם כשהוא מתבייש אז הוא מסתלק לו מהפנים, הגמרא שם אומרת את זה. אבל זבורת לשבע ברכות, במחילת כבודו של תוספות. זה לא יכול, זה שטויות. מה זאת אומרת? זה נקרא רצח בגלל שאדם מסתלק לו על הפנים, בגלל הפיזיולוגיה שאדם מסתלק לו מהפנים, עוד רגע הוא יחזור לשם. מה? אז זה יארג ואל יעבור. הבניין ציון טוען שלא זה ההסבר. ההסבר הוא כמו שרש"י אומר פה, כי ביוש זה מצווה שבין אדם לחברו, ועל מצוות שבין אדם לחברו יש יארג ואל יעבור. אני עוד מעט אסביר את זה קצת יותר, וקודם כל תשימו לב לפרדוקס שנוצר כאן, זה הפרדוקס של חושן משפט. מצד אחד, הלכות חושן משפט, זה ההלכות הכי גמישות בתורה, אפשר להתנות עליהן, מנהג המקום, דינא דמלכותא, אין בעיה, אפשר לשנות אותן לפי מה שאנחנו מחליטים. לא הכי רך וגמיש שבעולם. מצד שני, אם אתה עומד לעבור על איסור משפטי, איסור ממוני כלפי החבר שלך, יארג ואל יעבור. אין שום היתר לעבור את האיסור הזה. הכי קשוח שיש, כל איסורי התורה נדחים בפני פיקוח נפש, לא איסורים של חושן משפט. יארג ואל יעבור, פירשי. וברמה הרעיונית אמרתי, יש עוד ראשונים שמסכימים, רק פרקטית יש להם הסברים למה זה לא נכון. אבל רעיונית הם מקבלים את רש"י. למשל, הרשב"א טוען שמה שמותר לך להציל את עצמך בממון חברך, זה בגלל שהחבר בין כה וכה בעצמו היה צריך לתרום את הממון שלו להצלתך. אם בעל הסעורים היה פה, הוא היה חייב לאפשר לך להשתמש בסעורים כדי להינצל, כי זה החיים שלך. כיוון שהוא חייב לאפשר לך את זה, אז לך מותר לקחת את זה ואין פה גזל. טוב, זה בעצמו עבורת מאוד לא ברור, אבל כאילו זה שהוא חייב אז מה, אבל אני אין לי זכות לקחת את זה. אם הוא לא רוצה לתת אז לא, זה לא שלו, זה לא שלי. הוא חייב לתת, טוב, נגיע לזה עוד רגע. אז מה הפשר הפרדוקס הזה? איך זה יכול להיות שמצד אחד חושן משפט זה הכי קשוח שבעולם, ומצד שני זה הכי גמיש שבעולם? אז עכשיו אני אנסה להסביר את זה. יש בני דודינו המשפטנים, אומרים שבעולם המשפטי יש מה שנקרא טבלת הופלד. טבלת הופלד אומרת כך, כנגד כל זכות שיש לאדם, עומדת חובה של אדם אחר. ולהפך, כנגד כל חובה עומדת זכות. למשל, אם אני הלוויתי לך כסף, אז יש לך חובה לפרוע את החוב, להחזיר לי את הכסף. לי יש זכות לקבל ממך את הכסף. לך יש חובה לתת לי, ולי יש זכות לדרוש ממך, לקבל את הכסף. מגיע לי הכסף. במובנים מסוימים אפשר אולי לומר, הכסף הזה הוא שלי. הוא מגיע לי, אוקיי? זה, טבלת אופל זה קצת יותר מסובכת, אבל זה הדבר הבסיסי שבה. אז אם מישהו יזיק לי, אז הוא חייב לשלם. אבל לי יש זכות לקבל. הוא חייב לשלם ולי יש זכות לקבל. אוקיי? מה קורה בחושן משפט? אם הטענה שלי היא הטענה הבאה, החובות של חושן משפט זה חובות כאלה שכנגדם יש זכויות למישהו אחר. זה האופי של ההלכות בחושן משפט, זה ההגדרה של חושן משפט, עוד רגע אני אפרט קצת יותר. ולכן מה? למשל, בדיני שומרים, בסדר? בדיני שומרים, אם אני שומר שכר, ואתה הפקדת אצלי, אם זה נגנב או עבד, אני חייב לשלם לך. זה ממוקם בחושן משפט, מה זה אומר? שלי יש חובה לשלם לך, ולך יש זכות לקבל את הכסף ממני.
אז זה כמו שאמרתי, יש תובע ויש נתבע.
רגע, עוד רגע, זאת התוצאה.
כן.
זאת לא ההגדרה, זה ההשלכה של ההגדרה. תראה, וההגדרה היא שיש זכות ויש חובה. אוקיי? מה זה אומר? זה בעצם אומר שאם למשל אתה רוצה לוותר על הזכות שלך, מגיע לך לקבל ממני כסף על גניבה ועבדה. אבל מה המשמעות של האמירה, יש לך זכות לקבל כסף? המשמעות היא שזה רק זכות, אתה לא רוצה, אין בעיה, אתה יכול לוותר על זה. נכון? נכון, התורה אומרת, יש לך זכות לקבל כסף. אף אחד לא יכול להתווכח עם זה בעולם. חוץ ממך, עצמך. אם אתה מוותר, אתה לא רוצה, אתה מוכל על הזכויות שלך, מוכל על טויבס, אין בעיה, אז לא צריך. יש כאלה שאפילו אומרים, שמחילה זה כאילו התקבלתי, במחלוקת ראשונים. אם אתה מוכל לי על הכסף, זה כאילו שנתתי לך, ואחרי זה הבאת לי את זה במתנה וחזרה. אז זה בעצם שילמתי לך. אוקיי? רק חוסכים את המאמץ, ובמקום שאני אתן לך ותחזיר לי את זה במתנה, אתה אומר, אל תיתן לי בכלל. אבל זה לא משנה, זה אותו דבר. ולכן בעצם, לכן ברור שאפשר להתנות על מה שכתוב בתורה, בדבר שבממון, מה, אסור לי לתת לך מתנות? נגיד שאתה חייב לי כסף כשהזקת לי, אתה חייב לי כסף 100 שקל. עכשיו, אני רוצה לתת לך מתנה 100 שקל, סתם בא לי, מותר, נכון? אין איסור בהלכה לתת מתנות. אז אם אתה נותן לי 100 שקל ואני מחזיר לך את זה בתור מתנה, הכל בסדר, נכון? אז ההתניה בעצם אומרת, אני רוצה לתת לך מתנה 100 שקל, או במילים אחרות, אל תשלם לי. מתכזז. לכן אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. לכן גם מנהג המקום, בדינא דמלכותא, מועיל בדיני ממונות. למה? כי דינא דמלכותא ומנהג המקום זה התניות, גם כן. התניה מכללה. זה לא התניות בין שני בני אדם, אלא החברה כולה קובעת שכולנו מתנים בינינו ששומר שכר יהיה פטור בגניבה ועבדה. זה מה שכתוב בספר החוקים, אז זה אומר שיש הסכמה חברתית, שכל האזרחים מסכימים לפתור חוזים ששומר שכר מגניבה ועבדה. זה גם התניה. הסכמה חברתית ודין עד המלכות הזה בסך הכל סוג של התניה. אז כמו שאפשר להתנות על דבר שבממון, המנהג ודין עד המלכות, גם הם מועילים בדבר שבממון. באיסור כמובן לא. באיסור אנחנו לא יכולים להסכים שיהיה מותר לאכול חזיר. למה? כי האיסור לאכול חזיר, אין לאף אחד זכות שעומדת מול החובה שלי לא לאכול חזיר. נכון? אין פה צד שני לעניין. אין פה מישהו שזאת זכותו שאני לא אוכל את החזיר שלו. זה לא נובע משם. אסור לי לאכול גם את החזיר שלי. התורה אוסרת את זה עליי. זאת חובה שאין כנגדה זכות. לכן שם אין מישהו שיכול לוותר לי ולהגיד, אוקיי, תאכל חזיר. הוא נותן לי מתנה. לא עוזר, כי זה לא מתחיל מזכות שלו, זאת חובה שלי. במקום שהחובה שלי יסודה בזכות שלך, אתה יכול כמובן לוותר על הזכות, וממילא גם לי לא תהיה חובה. אני מוותר על זכותי לקבל ממך כסף, אז ממילא לי אין חובה לתת לך כסף. זה מצד אחד. מצד שני, אם אתה לא מוותר על הזכות שלך, מגיע לך ממני כסף. ואתה לא מוותר על הזכות שלך. אני לא יכול לקחת לך את הכסף הזה, אפילו אם מאיימים לי על החיים. כיוון שהיחיד שיכול לוותר על הכסף הזה, זה בעל הזכות. אני לא יכול לקחת את זה. לפי רש"י, עד רמה שלי ירק בעל יעבור, אפילו לשלם בחיים. עכשיו, הנקודה, הדינו העצמי של חושן משפט בעצם אומר כך, מצד בעל הזכות זה הכי גמיש שבעולם. כיוון שאם יש לך זכות, אתה יכול לוותר עליה, אין שום בעיה. מצד בעל החובה זה הכי קשוח שבעולם. אתה לא יכול לא לקיים את חובתך, אפילו מאיימים לך עם אקדח על הראש. כי זה אתה, לא בעל הזכות. לכן אין שום סתירה. זה הכי גמיש בעולם מצד בעל הזכות. זה הכי קשוח בעולם מצד בעל החובה. עכשיו, אני רוצה להסביר קצת יותר, כי זה עדיין נראה מוזר. למה באמת זה הכי קשוח בעולם עד כדי מסירת נפש? הנקודה היא כזאת. האיסורים בתורה שמותרים במקום פיקוח נפש, אז מה בעצם אומרים לי? התורה אסרה לאכול חזיר, אבל אם אתה תמות, אם לא תאכל את החזיר, אז התורה מתירה לך את זה. נכון? הפה שאסר הוא הפה שהתיר. התורה רוצה שתחיה, אז היא אומרת, אין בעיה, תאכל את החזיר, אם זה פיקוח נפש, מותר לך. האיסור לקחת כסף של מישהו אחר, או לפגוע בזכויותיו של מישהו אחר, הוא לא מתחיל באיסור של התורה בכלל. זה לא איסור שהתורה אוסרת עליי. זה זכות שהתורה נותנת לו. ממילא עליי יש איסור. עכשיו, אם אני רוצה לעבור על האיסור כי אני בפיקוח נפש, לגזול לך את הכסף כי אני בפיקוח נפש. אני בעצם אומר ככה, האיסור לא תגזול, הוא לא אחת משלוש העבירות החמורות. אז לכן אין ירק ועל יעבור על לא תגזול, נכון? זאת שאלת התוספות על רש"י. אז איך זה יכול להיות שעל איסור לא תגזול יש ירק ועל יעבור? אומר רש"י ככה, איסור לא תגזול נדחה בפני פיקוח נפש. אין שום בעיה, אתה לא תעבור איסור. אבל אתה לא יכול לקחת את זה, כי זכותו של השני להחזיק בכסף. לא בגלל האיסור. האיסור הוא בגלל שיש לו זכות, לא שיש לו זכות בגלל האיסור. אז גם אם האיסור שלי נדחה, אז אני אין על האיסורים. אבל מי שמחליט על הכסף הזה זה רק בעל הכסף. ואם הוא מחליט לא לתת לי אותו, אז הוא המחליט הבלעדי, הוא רשע מרושע. הקדוש ברוך הוא יעניש אותו, כי הרי אני מתתי בגלל זה. אבל עדיין הוא זה שמחליט על הכסף. רק הוא יכול להחליט. ולכן יש פה יערג ועל יעבור. היערג ועל יעבור הוא לא בגלל חומרת איסור גזל. איסור גזל הוא לא חמור, או לא במיוחד חמור, לא כמו שלוש עבירות החמורות. איסור גזל נדחה בפני פיקוח נפש. אבל איפה הלכה הזכות של השני? החובה שלי נדחית בפני פיקוח נפש. כי זה חשבון שאני עושה בתוכי. אם יש עליי אקדח לראש, אז החובות שלי נמחקות. אני לא, אין עליי חובות במצב כזה. אבל מה שאסור לי לקחת לך את הכסף, זה לא בגלל החובה שלי, זה בגלל הזכות שלך. הזכות שלך לא נמחקת בגלל הפיקוח נפש שלי. וכל עוד הזכות שלך קיימת, כנגדה נמצאת חובה שלי. כי כל עוד הזכות לא נמחקה, אז אין דבר כזה, כנגד זכות תמיד יש חובה. ולכן אומר רש"י, שיש ירק ואל יעבור על גזל, ולכן לא קשה מה שמקשה עליו התוספות, הרי זה לא אחת משלוש העבירות החמורות, התשובה ברור, זה נדחה, זה לא נדחה בפני פיקוח נפש, לא בגלל חומרת העבירה. זה לא שלא תגזול זאת עבירה חמורה. לא תגזול זה קביעה כביכול עובדתית. נגיד, אני נפלתי לתוך האש, אז אני נשרף, נכון? גם אם אני צדיק גמור ולא מגיע לי להישרף. מה לעשות? האש לא מכירה שאני צדיק גמור. היא שורפת. זאת המציאות. אתה לא יכול לשלוח את היד לקחת כסף מהכיס שלי, למה? לא בגלל איסור לא תגזול, אלא שהכיס הזה הוא שלי. אני בעל הזכויות, ומי שקובע מה יקרה עם הזכויות האלה, זה רק בעל הזכויות, זהו.
אבל זאת התורה שנתנה לו את הזכות.
לא.
מה לא?
לא, התורה לא נתנה לו את הזכות. זה רב שמעון שקופ בשער A, שאני לא נכנס לזה עכשיו, אבל זה בעצם כל הטענה שלו לאורך השער. בשערי, הוא אומר, לא נכון, בדיני ממונות הזכויות קיימות לפני התורה, והתורה שמה על זה גם איסור דתי. אחרי שיש לו שני זכות על ממונו, התורה אומרת, אז אם אתה לוקח ופוגע בזכות שלו, אתה תעבור גם על איסור לא תגזול. איסור דתי. חוץ מהאיסור המשפטי שקיים עוד לפני התורה, יש גם איסור דתי שלא תגזול. זה רב שמעון שקופ מפורסם, יש לו ראיות לזה, אני לא נכנס לזה עכשיו. אז בעצם זה, 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 זה הפאזל. מה שאני בעצם רוצה לטעון זה את הטענה הבאה. בדרך כלל, מקובל ככה בין אנשי משפט עברי, ובאופן כללי מקובל, הרבה רבנים אפשר לשמוע אותם, וחוקרי משפט עברי, אומרים, בהלכה אין שיח של זכויות. בהלכה יש רק שיח של חובות. בניגוד לעולם שלנו, כן, העולם המודרני, שכולם מדברים על הזכויות שיש להם. בהלכה אין זכויות, יש חובות. לעני אין זכות לקבל צדקה, לי יש חובה לתת לו. בניגוד לנגיד הפגנות, דיברתי על זה פעם באתר, באחד הרטורים, על הפגנות הנכים, שמפגינים על זכויותיהם, אין להם שום זכויות, אף אחד לא חייב להם כלום. הם לא יכולים לתבוע את זכויותיהם, הם יכולים לבקש שאנחנו נעזור להם, ומן הראוי לעזור להם, וצריך לעזור להם, אבל זה לא זכויות, זה חובות. חובות שלנו לעזור, מצוות, שלנו לעזור להם, איזה זכויות? מה, בגלל שהוא נכה אני חייב לו כסף? למה לביתי ממנו? אני עשיתי אותו נכה, מה, למה אני חייב לו כסף? אף אחד לא חייב לו כלום. זה לא זכויות, אין שום זכויות. יש עליי חובה שבן אדם לחברו, לעזור לבן אדם שצריך. זה דבר כמו אני. אני יכול לתבוע אותי בבית דין לקבל צדקה? יש עליי חובה לתת לו, אבל הוא אין לו זכות לקבל. התורה מטילה עליי חובה לתת לו. אבל החובה הזאת לא מיוסדת על זכות שיש לה אני. לכן צדקה נמצא ביורה דעה ולא בחושב משפט. הטעות הגדולה של אותם אלה שאומרים שאין בהלכה שיח של זכויות, אלא רק שיח של חובות, זה שהם לא מבינים מה זה חושב משפט. הם צודקים ביורה דעה, לא בחושב משפט. חושב משפט זה שיח הזכויות ההלכתי. זה בסך הכל זה. זה הגדרה של חושב משפט, שיח הזכויות ההלכתי. מה זה אומר? ההלכות שמופיעות בחושב משפט, אלה חובות שכנגדן עומדות זכויות. זה ההגדרה של ההלכות בחושב משפט. ההלכות ביורה דעה, אלה חובות שלא מיוסדות על זכויות של האחר. זה ההגדרה של חושב משפט מול אבן עזר, מול יורה דעה. עכשיו תראו, למה אנשים חושבים בעולם המשפטי, שיש תמיד טבלת אופל, כנגד כל חובה אין זכות. אתם יודעים למה? כי העולם המשפטי עוסק אך ורק בנורמות משפטיות. בעולם המשפטי אין חובה לתת צדקה. אין בחוק המדינה חובה לתת צדקה. מי שנותן צדקה הוא אשתו, אבל אין חובה לתת צדקה, החוק לא מחייב לתת צדקה. בעולם המשפטי יש אך ורק הלכות משפטיות. בהלכות משפטיות תמיד קיימת טבלת אופל, כנגד החובה של הזה, יש את הזכות של ההוא, ולהפך. מה מייחד את ההלכה? שבהלכה יש מרכיבים נוספים שהם לא משפטיים. למשל, יורה דעה, ההלכה קובעת לי מה מותר לי ומה אסור לי לאכול. החוק לא יעלה בדעתו לקבוע לאזרחים מה מותר להם ומה אסור להם לאכול. זאת אומרת שבהלכה יש חלקים שבהם יש חובות שאין כנגדן זכויות. החלקים האלה קוראים יורה דעה ואור החיים. זה החלקים הלא משפטיים של ההלכה. עכשיו, זה לא, אין שום שוני בין ההלכה לחושן משפט, למערכת משפטית רגילה בחלק המשפטי של ההלכה. בחלק המשפטי של ההלכה זאת מערכת משפטית, כמו מערכות משפט אחרות, וכמו בכל מערכת משפטית, זה בנוי על טבלת אופל, בזכות של זה יוצרת חובה של ההוא, ולהפך. מה שמייחד את ההלכה, זה שיש בה חלקים שהם לא משפטיים. כי בהלכה יש חובות שמוטלות עליי, שלא קשורות לזכויות של מישהו אחר. הקדוש ברוך הוא מטיל את זה עליי. לא בגלל שמישהו אחר מגיע לו ממנה. למשל, עם הנכים, או צדקה לעניים, אז ההלכה אומרת שאני צריך לתת להם, צריך לעזור להם. אבל זה יורה דעה, לא חושב משפט. הם לא יכולים לבוא ולתבוע אותי, יש לי זכויות, למה אתה לא משלם? אין לך שום זכויות. יש עליי חובה לתת לך, לך אין זכות לקבל. לכן זה ממוקם בטור ביורה דעה ולא בחושב משפט. אותו דבר לגבי ריבית. מה קורה לגבי ריבית? אותו דבר. ריבית באופן עקרוני מבחינת הרובד המשפטי, אם אני הלוויתי לך בריבית, אתה חייב לשלם לי את הסכום ואת הריבית. יש לנו חוזה, שנינו הסכמנו בינינו, אתה התחייבת, אתה חייב לקיים את מה שהתחייבת. אלא מה? יש איסור לקחת את הריבית ולשלם את הריבית. יש איסור. בריבית קצוצה יוצאת בדיינים. ריבית קצוצה זה ריבית דאורייתא. יוצאת בדיינים. אפשר לתבוע בבית הדין שתחזיר לי את הריבית. לכאורה זה היה אמור להיות בחושב משפט. אפשר לתבוע את זה בבית דין. יש לך זכות לקבל. לא נכון. טעות. אני אביא לכם סיפור יפה שסיפר רבי חזקאל אברמסקי. בעל החזון יחזקאל על התוספתא, שהוא היה אב בית דין של לונדון. בלונדון היו הרבה בתי דין, והוא היה הרב הראשי, כן, האב בית דין הגדול של לונדון. הוא סיפר, כדי להגדיר את הנקודה הזאת, הוא סיפר שפעם בא אליו יהודי, הוא אומר לו, תשמע, אני הלוויתי לחבר שלי בריבית, והוא שילם לי עם ריבית, ואחרי זה הוא הלך לתבוע אותי בבית דין. סליחה, זה עבד הפוך. אני לוויתי בריבית, בסדר? ושילמתי את הריבית למישהו, ואז תבעתי אותו לבית דין. שיחזיר לי את הריבית. ריבית תוצאה יוצאת בדיינים. זה פטנט נהדר אגב. אתה לווה ממישהו בריבית, מסכים איתו כדי שהוא ייתן לך את ההלוואה, ואז כשאתה משלם לו את הריבית, אתה תובע אותו בבית דין כדי לקבל את הריבית בחזרה. לא יודע מי פה יותר רשע, זה שלקח את הריבית, או זה שתובע את השני, אחרי שהוא נתן לו הלוואה, על דעת כן שהוא ישלם לו ריבית. כן? אתה בעצם התחייבת לו שתשלם את הריבית, כשידעת שאתה הולך לתבוע אותו אחרי זה ולקבל את זה בחזרה. אבל לא משנה, זה מה שהיה הסיפור, בית הדין לא נתן לו את הריבית. אומר לו, זה לא ריבית קצוצה, לא חייב לשלם לך, זה לא יוצא, הוא צריך לשלם לך, אבל זה לא יוצא בדיינים. אנחנו לא נגבה ממנו את הריבית. הוא שואל אותם, תנו לי נימוקים, מאיכן דנתוני. כן, שאתה בא לדיינים שנותנים לך פסק דין, אתה יכול לבקש מהם נימוקים. תנו לי נימוקים, מה הנימוקים שלכם? אני חושב שזאת ריבית קצוצה, ולכן אתם יכולים לכפות אותו להחזיר לי את הריבית. האם אמרו לו, לא, זה לא ריבית קצוצה. הוא אומר, תנו לי נימוקים, לא רוצים לתת לך נימוקים. הוא אומר, לא רוצים לתת, אני רוצה נימוקים, זאת זכותי. הלך לרב אברמסקי, לרער, הוא היה הבית דין הגדול. כן, זה היה הבית דין הנמוך יותר. הלך לבית דין הגדול להרער, שינמקו, למה הם החליטו שזה לא ריבית קצוצה? אומר לו הרב אברמסקי, הם צודקים, והם גם לא צריכים לנמק לך. למה לא? ואז הוא מסביר את משהו, בשביל זה הוא הביא את כל הסיפור. אתה לא התובע פה. זה לא חושן משפט, זה יורד דעה. מה זאת אומרת? לך לא מגיעה הריבית. מבחינה משפטית, אתה התחייבת לשלם ריבית? שלם אותה, אתה חייב אותה. נכון, ריבית קצוצה יוצאת בדיינים, אבל למה היא יוצאת בדיינים? זה לא בגלל שמגיע לך הכסף, זה בגלל שעליו יש איסור להחזיק את הריבית הקצוצה. אז אנחנו נכפה אותו להחזיר לך את הריבית מדין קופים על המצוות. זה כפייה של יורה דעה, זה לא כפייה של חושב משפט. כפייה של חושב משפט, זה שאני כופה אותך לא לפגוע בזכויותיו של השני. פה אין לך זכות לקבל את הריבית. מגיע לו הריבית. ברמה המשפטית התחייבת, אתה צריך לשלם. אין לך שום זכות על הריבית הזאת. למה אני מכריח אותו להחזיר? כי הוא עובר איסור בזה שהוא מחזיק את הריבית, ויש כפייה על המצוות. כופים על בן אדם לא לעשות איסור. אבל זה לא בגללך, אתה לא התובע פה. אתה במילים שלי, אני אגיד ככה, אתה עד. אתה לא בעל דין. אתה אין שמעיד שהייתה פה הלוואה בריבית, והוא לקח ממך ריבית. יפה, תודה רבה, שמענו את עדותך, לך הביתה. מכאן ועלה זה לא עסק שלך. עכשיו אנחנו נחליט, האם הוא צריך להחזיר לך את הריבית, האם נכפה עליו או לא. אם כן, אתה תראה אותו אצלך בבית, הוא יחזיר לך את הריבית. ואם לא, תישאר בבית, זה לא עסק שלך. כי אתה לא התובע פה, אתה לא בעל דין. בחושן משפט, אם זה היה הלוואה, היית יכול לבקש, היית יכול לבקש מאיכן דנתוני, כי אתה הבעל דין, דנו אותך, ושיתנו לך נימוקים, מה החליטו לגביך? בהחזרת ריבית אתה לא בעל דין, לא דנים אותך בכלל, דנים אותו. אין לך שום זכות לקבל את הריבית הזאת. אם אתה לא בעל דין, למה שיתנו לך נימוקים? זה לא פסק דין שמדבר אליך. אתה מבינים מה שהוא טוען? זאת אומרת, זה בדיוק הביטוי למה שאמרתי קודם. כמו שאני לא יכול לתבוע אותי, תן לי צדקה, למרות שיש עליי חובה לתת לו. למה? מתי תובעים בבית דין? שיש לך זכות לקבל משהו, והזכות הזאת נפגעה, אתה תובע בבית דין. תצילו אותי, תגנו על הזכויות שלי. מישהו פוגע לי בזכויות. להציל השוק מיד עושקו, זה תפקידו של בית הדין. אבל במקום שאין לך זכויות, יש על השני חובות, שום זכות שלך לא נפגעה, מה אתה רוצה? אתה לא בעל דברים דידנו, לך מפה. אתה לא התובע פה. אתה עד, אתה תעיד שהוא לבא בריבית. מלווה בריבית. זה הכל. מזכיר לי איזה מדרש שמאוד חביב עליי. אלכסנדר מוקדון הלך לאפריקה, נדמה לי, או ללודקי, אני לא זוכר, אני חושב שאפריקה, והוא שמע שהמלך שם הוא מלך חכם מאוד וכו', מדרש בפרשת, פרשת חוקת, פרשת חוקת, מדרש רבה, ושם הוא שמע שהמלך חכם, אז הוא הלך לראות איך הוא שופט את האזרחים שלו. באו שני אנשים לפני המלך, אחד מהם אומר כך, אני קניתי שדה או בית מפלוני, הוא מכר לי את הבית, שילמתי לו את הכסף, עכשיו הבית אצלי. פתאום מצאתי מטמון באדמה של הבית הזה. עכשיו, המטמון הזה הוא לא שלי, אני קניתי בית, לא את המטמון. המטמון כנראה שייך לו, אני רוצה להחזיר לו את המטמון. אז הוא התובע, הוא רוצה להחזיר לשני את המטמון, למוכר. המוכר הוא הנתבע. הוא אומר, מה פתאום? אני מכרתי לו את הבית, אם הוא מצא את המטמון בקרקע של הבית, אז המטמון הוא שלו. אני לא רוצה לקבל את המטמון.
לא הפוך?
לא, לא הפוך. מי שזכה במטמון רוצה להחזיר אותו, ומי שרוצים להחזיר לו לא רוצה לקבל, שני צדיקים, אוקיי? הם באו לדין תורה אצל המלך האפריקה. אז מה פסק מלך האפריקה? יש לך בן? כן. יש לך בת? כן. שיתחתנו ביניהם ויקבלו את המשכון. טוב, אני ליטווק הרי, מכירים את הסיפור על יונתן בן עוזיאל עם הליטווק, את החסיד, שומעים את המדרש שאוף שהיה עובר מעל יונתן בן עוזיאל, היה נשרף. אז החסיד מתפעל מגדולתו של יונתן בן עוזיאל. הליטווק שואל מי צריך לשלם את הנזק. אז אני אומר פה אותו דבר, מדרש נהדר, מלך נורא חכם, אבל מה באמת הדין? עזוב אותי מבן ובת ומפטנטים. מה הדין? לא תמצאו בשום מקום מה הדין. ההלכה לא עוסקת בזה. למה? שאלה נהדרת, מה צריך לפסוק הדיין כשמגיעים לפניו שכאלה? התשובה, הדיין לא אמור לדון בשאלה כזאת. על מה דיין דן? להציל השוק מיד עושקו. כשמישהו הזכויות שלו נפגעו, הוא בא לתבוע את הפוגע בבית הדין. תגנו עליי, הוא פוגע לי בזכויות שלי. לוקח לי כסף, מזיק לי רכוש, פולש לחצר שלי, איבד לי פיקדון שהפקדתי אצלו בגניבה ועבדה שהוא חייב, כל מיני דברים כאלה. תצילו אותי, הזכויות שלי נפגעו. בית הדין צריך לברר ולראות, אם הזכויות שלי נפגעו, תפקיד בית הדין זה להציל אותו. אבל פה הזכויות של אף אחד לא נפגעו. אני אומר שלא מגיע לי הכסף, והוא אומר שלא מגיע לו הכסף, ותזרקו את זה לים מצידי, תעשו מה שאתם רוצים. יש פה מישהו שיש לו זכות שנפגעה? לא, אז זה לא עניין לבית דין. מערכת משפטית לא אמורה לעסוק בדבר כזה. מערכת משפטית אמורה לעסוק רק במצב שזכות של מישהו נפגעה. למה? כי זה הגדרה של הלכה משפטית. זה הגדרה של עולם המשפט. עולם המשפט פירושו רשימת הזכויות והחובות שכנגדן. לכן במערכות משפט רגילות לא יכניסו הלכות כמו יורה דעה ואורח חיים. כי זה לא הלכות משפטיות. מדינות חילוניות יש להם מערכת משפטית. אין להם הלכה. בהלכה יש חלקים שהם לא משפטיים. מערכות משפט, יש רק את החלקים המשפטיים. זה מערכות משפט. לכן הם הרגילים שתמיד יש טבלת אופל. בהלכה, יש כאלה שאומרים אין טבלת אופל. לא נכון. בהלכה בחלק המשפטי, יש את טבלת אופל. בחלק הלא משפטי של ההלכה, שם אין את טבלת אופל. שם זה חובות שאין כנגדן זכויות. וזה ההגדרה של חושב משפט מול יורי דעה. זאת הגדרת המושג. עכשיו כל החידות נפטרות מעליהן. למה זה הכי קשוח והכי גמיש? איך זה יכול להיות שיש יערג ועל יעבור על גזל? למרות שזה לא אחת מארבע עבירות החמורות. כל מיני, יש עוד כל מיני חידות כאלו. וזה הכל פשוט מאוד. עכשיו אני אגיד יותר מזה. כשאתה מתנה על מה שכתוב בתורה, בתפיסה שאני מציג כאן, בעצם אתה לא באמת מתנה על מה שכתוב בתורה. נגיד שומר שכר שמתנה להיות כשומר חינם. להיות פטור מגניבה ועבדה, בסדר? הוא לא באמת מתנה. הזכות של המפקיד לקבל כסף כאשר קרה פה גניבה ועבדה, קיימת לעולם. אף אחד לא יכול לבטל את הזכות הזאת בעולם. אם יכוונו לו אקדח בראש, לי יש את הזכות לקבל את הכסף. אבל מותר לי לתת מתנות. זה הכל. לבטל את הזכות בחיים אי אפשר. לתת מתנות, תן מתנות, תעשה מה שאתה רוצה. אין בעיה. אחרי שקיבלת את הכסף, אתה יכול לשלם לו 100 שקל מתנה. תת לו 100 שקל מתנה. אם אתה רוצה לחסוך זמן, אז הוא לא ייתן לך, ואתה לא תצטרך להחזיר לו. לא חשוב. אבל ברמה העקרונית, הזכות היא תמיד שלך. ולכן גם על ההלכות ממוניות, אי אפשר להתנות באמת. מה שאתה יכול, זה רק לתת מתנות. זה הכל. שאלה טובה, מה סבר רבי מאיר, אבל זה דיון, צריך להיכנס קצת יותר לסוגיות.
ומה זה הפקר?
גם רבי יהודה עושה, לפי חלק מהמוראים, עושה הבחנה בין מתנה על מנת שאין לך עליי הונאה, לבין מתנה שאין לך הונאה. שאין פה הונאה. מתנה שאין פה הונאה זה מתנה על מה שכתוב בתורה גם לפי רבי יהודה. כי הוא רוצה שדין הונאה יתבטל. אתה לא יכול לבטל לדין הונאה. מתנה שאין לך עליי הונאה, זה בסדר הכל אומר, אתה לא תשתמש בזכות שהתורה נותנת לך. אני מתנה איתך, לא עם התורה. זכות היא שלך לגמרי, אף אחד לא יכול לפגוע בה. אבל אם אתה רוצה לוותר עליה, לוותר.
ומה זה הפקר?
לא הבנתי.
מה זה הפקר? זה ביטול זכות.
כן, נכון.
אז אפשר לבטל את הזכות שיש לי.
ברור. אני לבטל את הזכות של עצמי, ודאי שאני יכול. אוקיי. לא לבטל את הזכות, לוותר עליה. לא לעשות בשימוש. להרשות לכולם. אגב, יש כאלה שטוענים שהפקר, זה באמת לא הורדת סליחה, לא, זה לגבי ייאוש. המחלוקת האחרונים. לגבי ייאוש, יש כאלה שטוענים שייאוש זה לא הפקר של העבדה, אלא זה רק רשות לכולם לזכות בה. זה ממש ביטור על זכויות. אני לא שיניתי את הסטטוס של הבעלות, כי אין פה מי שקנה, לא קרה פה שום דבר. אתה לא יכול לשנות את הסטטוס של הבעלות. אבל אתה יכול להגיד, אוקיי, אבל אני מרשה לכל מי שרוצה לקחת את זה, למרות שזה שלי. זה ממש ויתור על זכות נטו, אוקיי? טוב, נעצור כאן, אני עוד אמשיך קצת בפעם הבאה, ואז נעבור למושגים הבאים. מישהו רוצה להעיר או לשאול?
כן, הרב, מה הראיה שלעני אין זכות? יש ראיה מוכחת לכך?
מה זה ראיה? זה מה שברור מהגמרא ומהראשונים, ברור ככה. אתה שואל מהתורה איך זה יוצא?
לא, לא, מהראשונים, אין לו זכות, למה?
כן, ברור.
רגע, אם יש שני יהודים, אחד אני, אחד עשיר, הוא לא יכול לקבוע ממנו את הצדקה?
לא, אותי לתת לו צדקה, בחיים לא. אין דבר כזה.
אבל כופים, יש כפייה בצדקה, לא?
כופים על הצדקה מדין כפייה על המצוות. אחד ההבדלים בין דיני ממונות למצוות, בשני המקרים כופים. אחד ההבדלים לפי רוב הראשונים, זה שבכפייה על המצוות לא יורדים לנכסים. נגיד, אני כופה אותך להקים סוכה, או לקנות לולב. לא קנית לולב. אני לא אקח לך כסף ואקנה במקומך את הלולב. אבל אם, אבל כפייה לשלם הלוואה שלא פרעת, אני אקח לך את הכסף ואני אתן את זה ללווה. למה? כי כפייה על המצוות תפקידה לוודא שאתה תעשה את המצווה. תפקידה לא לוודא שהמצווה תעשה. שאתה תעשה את החובות שלך. כפייה בחושן משפט, תפקידה לוודא שהזכות של השני לא תיפגע. גם אם אתה לא תשלם לו את הכסף, אני אקח לך ואני אתן לו את הכסף. כי המטרה שלי זה לא לוודא שאתה תעשה את חובתך, אלא לוודא שהזכות שלו לא תיפגע. המטרה היא תוצאה, לא פעולה. בכפייה על המצוות, המטרה היא פעולה. בכפייה בחושן משפט, המטרה היא התוצאה. שהזכות של השני לא תיפגע, שהוא יקבל את הכסף שלו.
אבל גם בצדקה, נגיד אם אני מוכל, דוגמה, אם אני מוכל, אז החובה מתבטלת.
אני לא צריך למחול, אני פשוט צריך לא לבקש. אני צריך לבקש כסף בשביל שאנחנו ניתן לו. לא מגיע לו כלום, הוא לא יכול
למחול. לבקש זה כמו לתבוע, לא? לבקש זה תבוע תביעה.
לא, לבקש זה להודיע שאני אני, זה הכל. עכשיו, בית הדין יכול לכפות אנשים לתת לך כסף, כי אתה אני. אם אתה לא מבקש, אז אתה לא אני.
הרב,
כן.
לפי כל זה איסור ריבית, זה רק איסור דתי ולא משפטי, נכון?
נכון.
ובניגוד ללא תגזול, זה גם איסור דתי וגם איסור משפטי.
נכון. אוקיי. זהו? אוקיי. להתראות, שבת שלום.